אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת קראנו את דרשתו של שאול בבית הכנסת שבאנטיוכיה. שאול הציג לפני המתפללים את עיקרי הבשורה, כשהוא מסתמך על נבואות התנ"ך שבהם הובטח לבני ישראל על בואו של המשיח שיביא את הגאולה. לאחר שהכריז בפניהם את הדרך לחזרה בתשובה, הוא מסיים את נאומו בדברי אזהרה לקהל השומעים, להתייחס ברצינות לבשורת הישועה ששמעו זה עתה, שאם לא כן יחשבו לבוגדים בדבר היקר שנמסר להם. אנו קוראים בספר מעשי השליחים, פרק י"ג ופסוק 40. לכן היזהרו שלא יבוא עליכם הנאמר בנביאים. ראו בגויים והביטו והתמהו, תמהו, כי פועל פועל בימיכם, לא תאמינו כי יסופר. שאול מצטט את נבואתו של חבקוק בפרק א' ופסוק ה', שמתאר את תמהונם של מנהיגי העם, לנוכח העוול שעתידים לעשות הכסדים שיכבשו את הארץ. כזה יהיה התמהון והתדהמה שתוחז באלה שיסרבו לציית לדבר הבשורה, ויראו במו עיניהם את העונש שיבוא על הבוגדים. כשיצאו, ביקשו משאול וברנבא לדבר אליהם את הדברים האלה בשבת הבאה. לאחר שהתפזרו באי בית הכנסת, הלכו אחרי שאול וברנבא רבים מן היהודים ומן הגיירים יראי האלוהים. השניים דיברו עליהם והאיצו בהם להמשיך בעמידתם בחסד האלוהים. שאול עורר עניין רב בדברים שאמר. רבים מבאי בית הכנסת רצו לשמוע עוד פרטים על הבשורה, והצטרפו לקבוצות שלמדו את דבר הבשורה במשך השבוע. העניין בדבר גבר במשך השבוע, ובשבת השנייה התאספה כמעט כל העיר לשמוע את דבר האדון. מיד נראה שהכוונה היא ליהודים וגויים כאחד. דבר הבשורה עורר עניין רב בקרב רבים מתושבי העיר, וביניהם הגויים ששמעו על הבשורה משכניהם, הגויים יראי האלוהים, שהיו בבית הכנסת ושמעו את שאול במהלך השבוע. אבל קראות יהודי המקום את המון העם, נתמלאו קנאה והחלו לגדף ולדבר נגד דברי שאול. מה שעורר את קנאתם של היהודים שלא האמינו בדבר הבשורה, הוא המון הגויים שבאו לשמוע את שאול וברנבא. ההתנגדות שלהם אינה לתוכן של הדברים, אלא לעצם ההתאספות של גויים רבים בבית הכנסת בשבת כדי לשמוע את שאול. הקנאה יכולה הייתה לנבוע מכך ששאול משתלט כביכול על קהל המאמינים הפוטנציאלי שנוהר אחריו דווקא. הם הבינו שיש בדבריו פוטנציאל למשוך אחריו מאמינים, שעד כה היו באים לבית הכנסת ונחשבים לגרים שבשער, אם היו מאמינים באלוהי ישראל ומקיימים את שבעת המצוות של בני נוח. אפשר להתייחס להתנגדותם כאל קנאה טבעית בין מתחרים. למרות שאין להוציא מכלל חשבון שהיו בין היהודים, אנשים שהתייחסו יותר לתוכן הדברים שנשמעו מפי שאול וברנבא. השיבו שאול וברנבא באומץ לב ואמרו, מן ההכרח היה כי לכם ראשונה ישמיעו את דבר אלוהים. אך מכיוון שאתם דוחים אותו ודנים את עצמכם להיות לבלתי ראויים לחיי עולם, הנה אנו פונים אל הגויים. הן כה ציוונו אדוני, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. בציטוט של ישעיהו מפרק ממתת, מצביע שאול על הקריאה הגדולה שניתנה לעם היהודי, להיות אור לגויים. הם עם הסגולה שבידיו והופקדה התורה, וכפי שיסכם זאת מאוחר יותר באגרת אל הרומים, אם כן, מהו יתרונו של היהודי, ומה התועלת אשר במילה? הרבה מכל הבחינות. ראשית כל, בידיהם הופקדו דברי אלוהים, אשר להם מעמד הבנים, הכבוד, הבריתות, מתן התורה, עבודת הקודש וההבטחות. להם האבות ומהם, מצד ייחוסו האנושי, המשיח שהוא מעל כל, אל מבורך לעולמים. זה עתה יצאו כולם מבית הכנסת לאחר ששמעו את פרשת השבוע ואת ההפטרה, ושאול מדגיש את הזכות המיוחדת שנפלה בחיקנו, לקבל את התורה ולשמור עליה לעדות לעולם כולו. הפסוק שציטט שאול מתוך ישעיהו ממתת, מזכיר את מה שכתב ישעיהו בפרק סמך, קומי אורי כיווה אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרחך. האור שבא הוא אורו של משיח, אור העולם. רק כאשר היהודים יכילו את האור הזה, יוכלו להיות אור לעולם כולו, ששרוי בחושך הרוחני. הגויים, כשומעם, סמכו והיללו את דבר האדון, וכל אשר הם מיועדים לחיי עולם האמינו. ההכרזה האחרונה מציגה את המקבילה לפסוק 46, שבו הזהיר שאול את קהל השומעים היהודי, שהם דנים את עצמם לבלתי ראויים לחיי עולם. הבחירה והייעוד לחיי עולם הם בסופו של דבר בידי האל, שבוחר את מי שראוי לכך מבין היהודים והגויים כאחד. דבר האדון הלך ונפוץ בכל האזור, אבל ראשי היהודים מסיתו את הנשים הנכבדות היראות את אלוהים ואת נכבדי העיר, ועוררו רדיפה נגד שאול וברנבא, וגרשו אותם מאזורם. הברית החדשה מצביעה על גויים רבים שנמשכו אל היהדות, נשים וגברים, בני כל המעמדות. ליהודים באנטיוכיה היו קשרים טובים עם בני המעמדות הגבוהים, והם ניצלו את קשריהם להסית נגד שאול וברנבא. עד שהללו נאלצו לעזוב את העיר. השניים נערו לעברם את אבק רגליהם, והלכו לאיקוניון, ואולם התלמידים מלאו שמחה ורוח הקודש. הביטוי נערו את אבק רגליהם מייצג מחווה של מחאה וגינוי כנגד המקום שממנו מתנער ההולך לדרכו. בדרך כלל היו יהודים שעוזבים מקום תמה וחוזרים לארץ ישראל, נוהגים במחווה הסמלית של ניעור אבק הרגליים. ישוע עצמו קבע את התקדים לנוהג זה בקרב תלמידיו, בהעיצו באלה שיצאו לבשר. אם ראוי הבית, יבוא עליו השלום שלכם, אך אם איננו ראוי, ישוב השלום שלכם עליכם. כל מי שלא יקבל אתכם ולא ישמע לדבריכם, צאו מן הבית ההוא ומן העיר ההיא, ונערו את האבק מעל רגליכם. אמן, אומר אני לכם, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום ועמורה מאשר לאותה העיר. פרק י' ממשיך מהמקום שבו הסתיים פרק י' ג'. זוג המבשרים ממשיך את מסעו בגלטיה, מזרחה, לאורך הוויה סבסטיה, שהיא דרך ראשית שנסללה כדי לחבר כמה מההתנחלויות הרומיות באזור שנבנו בזמנו של אוגוסטוס, קומנה, קרמנה, פרלס, אנטיוכיה, איקוניון וליסטרה. בין אנטיוכיה לאיקוניון הסתרה דרך שאורכה כ-150 קילומטר שחוצה שרשרת של הרים. מסע הביסור בגלטיה היה קשה, לא רק בגלל התנאים הטופוגרפיים, אלא ובעיקר בגלל שהאזור היה מבצר של הפגניזם באסיה הקטנה. הגלטים היו שבטים גליים, קלטים, שפלשו לאזור במאה השלישית לפני הספירה. יוליוס קיסר אמר על הגלים שחולשתם נובעת ממזגם ההפכפך והבלתי יציב, הבא לידי ביטוי בחוסר עקביות במה שנוגע להחלטות ארוכות טווח. הם היו הרפתקנים וחובבי שינויים, ולכן קשה היה לסמוך עליהם. היסטוריון אחר בנותה התקופה מתאר אותם כישירים, חסרי סבלנות, עזי ביטוי, פזיזים וקצרי רוח. הם היו מוחצנים באופיים וניתן היה להרשימם בקלות, אך עם זאת היו אינטליגנטים למדי. חוסר העקביות והשיעבוד להבלי הגאווה היו באוכריהם במאבק עם הרומאים. המפגש של שאול, היהודי הסחלטן והמלומד, עם הגלטים, הוליד את הקמתן של הקהילות אליהן מופנית האיגרת שנקראת על שמם. איגרת זו יכולה ללמד כמה דברים גם אנשים רבים בדורנו, דור שרבים בו אנשים חובבי השינוי והבלתי יציבים בדעותיהם. בשנת 189 לפני הספירה, הוכרו הגלטים בידי האימפריה הרומית, וגלטיה הפכה לפרובינציה רומית. בזמן ששאול וברנבה ביסרו באזור, הייתה האוכלוסייה שלו מגוונת למדי. תושבים מקומיים, גלטים במוצאם, יוונים, מתנחלים רומים ויהודים, ישבו זה לצד זה בערים של גלטיה. ערים אלה היו חלק ממסע הביסור הראשון של שאול. באיקוניון נכנסו יחדיו לבית הכנסת ודיברו באופן כזה שעם רב מן היהודים ומן היוונים האמינו. אבל אלה מן היהודים שסרבו להאמין עוררו שנאה בלב הגויים נגד האחים. השניים ישבו שם זמן רב ודיברו באומץ לב על האדון, והאדון העיד לאישור דבר חסדו, בעשותו אותות ומופתים דרכם. אז התפלגו תושבי העיר, אלה אחרי קבוצת היהודים, ואלה אחרי השליחים. גויים ויהודים יחד עם העומדים בראשם, קמו עליהם להתעלל בהם ולסכול אותם. אך הם הבחינו בזה ונמלטו אל ערי ליקוניה, ליסטרה ודרבי והסביבה, וביסרו שם את הבשורה. מה שהתרחש באנטיוכיה הופך למעין דפוס שמאפיין את מסעות הביסור של שאול. שאול וברנבה מגיעים לעיר מסוימת, יוצרים קשר עם היהודים המקומיים, מתאכסנים אצלם ומוזמנים ללמד אותם ולדרוש בבית הכנסת המקומי. דרשתם מעוררת עניין רב בקרב באי בית הכנסת, וחלק מהיהודים והגויים המקומיים מאמינים בבשורה. האמונה גורמת לחילוקי דעות בין המאמינים למתנגדים. הנוכחות של שאול מתסיסה את הרוחות, והניסים שהוא עושה רק מעצימים את חילוקי הדעות, שגולשים מהר מאוד לוויכוחים אלימים ורדיפות. חלק מתושבי העיר משתכנעים באמיתות דברו, והיתר מביעים בצורה אלימה את התנגדותם לדבר הבשורה. רוח הקודש מחזקת את לב שאול, כשהיא שמה את הדבר הנכון בפיו, ומאפשרת לו לעשות אותות וניסים, ונותנת לו אומץ לב להתמודד עם המתנגדים. הוא אינו נלחם נגד המתנגדים עד טיפת דמו האחרונה, אלא יודע מתי הגיע הרגע לקום ולצאת מן העיר כדי להמשיך ולבשר בערים אחרות. מאיקוניה ממשיכים השליחים בכיוון דרום, לליקאוניה ואחר כך לליסטרה, ששוכנת במרחק 35 קילומטר דרומית לאיקוניה, על הדרך הראשית שנסללה על ידי הרומאים בגלטיה, כדי לאפשר את החדירה הרומית מזרחה, ולהגן על הכוחות מפני שודדים ושבטים מקומיים. בליסטרה נתקל שאול בפעם הראשונה אולי במשמעות של הביסור לגויים עובדי אלילים, שלא שמעו מעודם את דבר אדוני ולא היו יראי אלוהים בשום מובן של המילה. בליסטרה ישב איש אחד רפי רגליים, פיסח מבית אנימו שלא הלך מימיו. הוא שמע את שאול מדבר. כשהביט בו שאול, וראה שיש לו אמונה להירפא, אמר בקול גדול, קום על רגליך והזדקף. הוא זינק והתהלך. זה המקרה הראשון שבו מפגין שאול את כוחות הריפוי שניתנו לו כשליח, ובכך הולך שאול בדרכו של קיפה, ושליחים אחרים שניחנו בכוח לרפא חולים. האיש הנכה נשא את עיניו אל השליחים, שמע את דבר הבשורה ותקווה חדשה התלקחה בליבו. שאול עקב אחריו, הביט בו בדריכות והבין שהאיש מוכן להיכנס למלכות השמיים. כמו קיפה וישוע לפניו, הוא מצווה על הנכה בכל תקיף לקום וללכת, ובמילים אלה שולח אליו את הריפוי. הנכה קם ולא האמין למה שהוא היה מסוגל לעשות. הוא החל ללכת ועד מהרה הפכה הליכתו לריקוד של שמחה. כראות המון העם את המעשה של שאול, נשאו כולם ואמרו בלשון הליקאונית. האלים ירדו אלינו בדמות אנשים. ולברנבא קראו זאוס, ולשאול קראו הרמס כי היה ראש המדברים. הכהן של זאוס שהיכלו לפני העיר, הביא פרים ואתרות אל השערים, ורצה להקריב קורבנות הוא והמון העם. כאשר ראו עובדי האלילים את הנס שחולל שאול, חשבו ששני אנשים היו האלים זאוס ובנו הרמס, שירדו מן האולימפוס והתגלמו בדמות בני אדם, תופעה מוכרת במיתולוגיה היוונית. מרוב התרגשות על כי זכו לביקור של האלים, החליטו אנשי ניסטרה לחלוק להם כבוד של אלים ולהקריב להם קורבנות. הם לא חשבו כלל לייחס את הנס לאלוהים, עליו לא ידעו דבר וחצי דבר, או לשטן, כמו שחלק מהפרושים טען בתגובה לניסים שעשה ישוע. גם עליו לא שמעו עובדי האלילים. הפתרון של שאול היה ראשית כל להצביע על המקור האמיתי להתרחשות של הנס, האל האחד והיחיד. מסיבה זו ראוי הקדוש ברוך הוא להשתחוות מלאה וייחודית על הגויים לסור מעבודת האלילים ולפנות לעבודת השם, להשתחוות אליו ורק אליו. כאשר שמעו זאת שאול וברנבא השליחים קראו את בגדיהם. קריאת הבגד היא מחווה מוכרת בכל העולם העתיק כסימן לאבל וצער על משהו נורא שהתרחש. כאן מגיבים שאול וברנבא בקריאת הבגד על חילול השם הנורא שהתרחש לנגד עיניהם. הם עשו מה שעשה קיפה בביתו של קורנליוס, הגוי אשר רצה לכבדו להשתחוות כלפיו. כי יהודים לא יכלו השליחים לשאת את הרעיון שמישהו ייפול לרגליהם וינשק את סנדליהם. הם ידעו שהאלוהים לבדו ראוי להשתחוות, ולכן הם מוחים בפני הגויים על חילול השם הנורא שהקרבת קורבנות לבני אדם. הם רצו אל תוך ההמון וצעקו, אנשים, למה אתם עושים זאת? גם אנחנו בני אנוש כמוכם, ומבשרים לכם את הבשורה, כדי שתפנו מן ההבלים האלה, לאלוהים חיים, אשר עשה את השמיים ואת הארץ ואת הים, את כל אשר בם, ואשר בדורות הקודמים הניח לכל הגויים ללכת בדרכיהם. ובכל זאת לא חדל להעיד על עצמו במעשיו הטובים, בתיתו לנו גשם מן השמיים, ועונות פוריות, ובמלאו את ליבותינו מזון ושמחה. וגם באומרם את הדברים האלה, בקושי מנעו מהמון העם להקריב להם קורבן. לפני ששאול וברנבא יהיו מסוגלים לספר לאנשים על הבשורה הטובה והישועה שבמשיח ישוע, הם חייבים לתאר בפניהם את האלוהים עצמו. אינך יכול לספר על האל ששלח את בנו יחידו למות עבור חטאינו, לפני שאתה מציג את אותו האל. הם מציגים את האלוהים בפני עובדי האלילים, בצורה הקלה יותר להבנה ולתפיסה. השמיים, הארץ והים, הייתה החלוקה המוכרת של העולם בעת ההיא. אלוהים חיים הוא שברא את העולם באופן הזה, והוא מקיים את החיים על פני האדמה בברכות שהוא מביא אלינו, בדמות של עונות השנה שמאפשרות את הגדילה והקיום. אשרי שאל יעקב בעזרו, שברו על השם אלוהיו. עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם. ההשתחוות של עובדי האלילים לדברים שנבראו עומדת בניגוד להשתחוות הנכונה לאל שברא את העולם. והגויים לא השתכנעו בקלות מטענתם של השליחים. האם נטייה זו של האדם להשתחוות לדבר שנברא עברה מן העולם? האם בני המאה ה-21 חסינים בפני תופעות של השתחוות לאנשים אחרים וחפצים שיצר האדם? מהי אותו התופעה של הערצת פוליטיקאים או כוכבי פופ מעולם הבידור? האם לא מדובר בהשתחוות לאליל מעשה ידי אדם? היום בני הנוער מעריצים כוכב רוק מסוים, ולאחר שנים מספר עוברת ההתמקדות לכוכב אחר. היום כולנו תומכים בפוליטיקאי מסוים, ומחר כשייכשל במשימות שהוטלו עליו, נחפש אחר, חריזמטי יותר ממנו. ההפכפכות שלנו נובעת מאותם יסודות נפשיים שהדריכו את הגלטים להשתחוות לשאול וברנבה ולראות בהם אלים שלבשו בשר ודם. יש אנשים שמעריצים את העבודה שהם עושים ומעמידים אותה מעל לכל שאר החובות שלהם כלפי משפחתם ואלוהיהם. יש שמעריצים את מדינתם, בוטחים בה ומגלים כלפי הנאמנות מוחלטת מהסוג שאמור להיות שמור לאלוהים בלבד. לכך אפשר להמשיך בהשתחוות לחפצים ולדברים נוספים. יהודים מאנטיוכיה ומאיקוניון באו לשם. הם הסיתו את המון העם ורגמו את שאול באבנים. לאחר מכן גררו אותו אל מחוץ לעיר, בחושבם אותו למת. הסיפור חוזר על עצמו והפעם בצורה אלימה ביותר. המתנגדים הזעיקו יהודים מהערים שכבר הכירו את שאול, מה שרומז לכך שהקהילה היהודית בליסטריה הייתה קטנה בכדי להתנגד לשליחים. מיד עם בוא השמועה לאיקוניון ואנטיוכיה, נזעקו היהודים המתנגדים לליסטריה, הפעם במטרה לחסל את מה שהם רואים כמדיח ומסית לעבודה זרה. יהודים אלה הגיעו להיסטריה ומיד החלו להסיט את ההמון לעשות לינץ' בשאול. הם סקלו אותו באבנים עד שנפל ונראה כמת. אבל כאשר הקיפו התלמידים, קם והלך העירה. למחרת יצא עם ברנבה אל דרבי. הסקילה אולי לא הרגה את שאול, אבל הברעתו אמירה ממצב שנראה אבוד, מידע על נס של ריפוי. שאול בחר לחזור אל העיר כדי לנוח מעט ולהוכיח למתנגדים שהוא אינו חושש מהם. למחרת עזבו השליחים לדרבי. הם ביסרו את הבשורה בעיר ההיא, ואחרי שהעמידו תלמידים רבים, חזרו אל ליסטרה ואיקוניון ואנטיוכיה. שם חיזקו את לב התלמידים והאיצו בהם להוסיף לעמוד באמונה, כי דרך צרות רבות עלינו להיכנס למלכות אלוהים. דרבי הייתה הנקודה המזרחית ביותר שאליה הגיעו במסע הזה. משם החלו לחזור באותו מסלול שבו הגיעו עד לדרבי. בכל קהילה מינו להם זקנים, ולאחר שהתפללו וצמו, הפקידו אותם ביד האדון אשר האמינו בו. בדרך חזרה עורך שאול מעקב אחר המאמינים והקהילות שהקים בדרך. הוא נפגש עם המאמינים החדשים ומחזק אותם, ממנה ראשי קהילות ומאיץ בהם לדבוק באמונה כשהוא מתווה בפניהם את הסכנות והקשיים שצפויים בדרכו של המאמין הרוצה להיכנס למלכות השמיים. שאול דבק בדרך שלמד בבית המדרש של גמליאל. מערכת היחסים ההדוקה בין הרב לתלמידיו אופיינית לבית המדרש שבו מעמיד הרב תלמידים והם מצידם בוחרים בו לרב עם רצונם להמשיך ללמוד אצלו. הסבל הוא חלקו הבלתי נמנע של המתלמד ההולך בדרך הקשה של האמונה והזיכוך שנדרש ממנו בוויתור על מותרות, בצנאה והסתפקות במועט, בהכרה של ההבל ששורר סביבו ובהתנגדות לאמונה שיתקל בה המאמין בנקודות רבות בחייו. ישוע אמר בדרשה על ההר, היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון, ורבים ההולכים בה, אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. פריצת דרך המזכירה את דבריו של מיכה, הנביא, עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעבור שער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. הסבל הוא גם סימן העיקר של התקופה שתסמן את ביאת המשיח. לסיום מסע הביסור הראשון, חוזר לוקס מחבר הספר אל המסלול שתיאר בתחילת המסע. מדרבי חזרו השליחים מערבה לליסטריה, איקוניון ואנטיוכיה, משם הם עברו דרך פיסידיה ובאו אל פמפיליה, ואחרי שהשמיעו את הדבר בפרגי, ירדו אל אטליה. לאטליה הם הגיעו מקפריסין, כזכור, בתחילת מסע הביסור. עכשיו הם מפליגים משם חזרה לאנטיוכיה שבסוריה, בסיס האם שלהם. משם הפליגו לאנטיוכיה, אל המקום שבו הופקדו בעבר לחסד אלוהים, לשם העבודה אשר השלימו. כשהגיעו, כינסו את הקהילה וסיפרו את כל מה שעשה אלוהים עמהם, וכי פתח לגויים את שער האמונה. ושם שהו ימים לא מעטים עם התלמידים. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.